שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניתן מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים ללמוד ביחד מהרב לייטמן, איך אפשר להיות חיים חדשים, חיים שבהם הקשרים בינינו יהיו טובים יותר, נרגיש יותר אחד השני, נבין יותר אחד השני, ונוכל למצוא ביחד בינינו אושר. נוכל לקום בבוקר עם שמחה גדולה על זה שאנחנו חיים, יש סביבנו אנשים שאוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם, והעולם שלנו, במקום להיות קשה ומדכא, הופך להיות פורח, משמח, ואנחנו כמו פרחים לקראת השמש. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, וכדי להפוך את זה מסיסמה למציאות, אנחנו משתדלים בכל פעם לקחת תחום אחר בחיים שלנו, וללמוד איך לשפר את מערכות היחסים שלנו בתוכו. תהיו איתנו, יהיה המון המון מה לקחת. ניצה, בואי תכניסי אותנו אל המיקוד שלנו היום.
אז ככה. אולי נתחיל בכמה מילים מהדברים שדיברת עליהם בתוכנית הקודמת, כי זה מאוד מאוד ככה שינה לנו את התפיסה כהורים. קודם כל הבנו מה עובר על הילד המתבגר שלנו. זה היה מאוד חשוב עבורנו להבין מה עובר עליו. אז הבנו שהוא בעצם בשלב של הילדות, הוא עובר איזשהו תהליך שהוא סופג, 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 קולט, קולט כל מיני מצבים, כל מיני דמויות. הוא לאט לאט לומד להבחין בין טוב לרע באמצעות התוכנה, כן, ההסבר שלנו. ועכשיו בתוכנית הזאת אנחנו נרצה מאוד מאוד להתמקד על הנושא של התקשורת בינינו. זאת אומרת, הבנו מה יש בילד הזה, מה עובר עליו, מה קורה לו. עכשיו התקשורת שלנו היא בהכרח, היא משתנה. היא כבר הופכת להיות אחרת. אם קודם באמת היינו אלה שכל הזמן הוא סופג אותנו, עכשיו אנחנו פתאום שמים לב שיש איזה קצת התנתקות, קצת התרחקות. אנחנו הרבה פעמים שמים לב שילד מתכנס בתוכו. הוא פחות רוצה להקשיב למה שלנו יש לומר. והייתי רוצה לראות איך אנחנו כהורים מקבלים אולי כלים או איזושהי הבנה, איך אנחנו יוצרים תקשורת מקדמת, שתקדם את המתבגר שלנו, באמת לשלב ההתפתחותי הבא, בצורה הטובה ביותר. אנחנו רוצים
אנחנו
כלים...
אנחנו כל הזמן נמצאים...
כל הזמן בתהליך.
בינינו גם כן באיזה מין סדנה. אנחנו גם כן מדברים, אנחנו מדברים כולם, אנחנו נכללים זה בזה, ולכן לא שאנחנו פתאום מגלים שהוא הופך להיות ככה... הקובע הבולט,
כן.
אלא בשבילנו זה כבר לא הפתעה. אנחנו מודעים לזה ומצפים לזה.
כן.
שוב, אם אנחנו מבינים כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור עמו, אז כל השנים האלו, מזה שהוא נולד ועד שהוא יוצא עצמאי לעולם, זה בעצם שיקבל כל מיני התרשמויות מהחיים, יקבל עליהם הסבר איך להתייחס אליהם בצורה נכונה, אובייקטיבית כמה שאפשר, כי גם אנחנו יכול להיות שאנחנו טועים, ואנחנו מודעים לזה ומודים לו ומדברים איתו על זה, שכל אחד טועה וכל אחד משתנה, ושיהיה לו אפשרויות לבדוק את זה כך וכך, אבל בסופו של דבר הוא צריך להבין שהפתרון הוא אף פעם לא בו ולא באחרים, אלא כל התוצאה מהחינוך הנכון, זה שילד יבין שבחיבור בין בני אדם רק שם נמצא האמת, ורק שם נמצא הפתרון. זה נקרא שהצלחנו בחינוך. זהו. ואם הוא יודע שהעולם שלנו הוא מלא הזדמנויות, מלא דברים שאנחנו יכולים להפוך אותם מרע לטוב וטוב לרע, והכל תלוי בקשר היפה בין בני אדם, כמו שאנחנו עכשיו רואים העולם, מלא הזדמנויות, יש כל טוב. ולמה העולם הוא כל כך רע? כי אנשים לא מסוגלים להתחבר ביניהם, ולהשתמש לנכון מכל מה שיש להם. אנחנו בעצמנו עושים את זה כמו במשפחה. יש הכל, אבל אם היחסים הם לא טובים, אז זה אין יותר גרוע. מזה וההפך. אז לכן את העובדה הזאת הוא צריך להרגיש, הוא צריך לבנות לפי זה. ואם יש לו את זה, כבר בכל מקום איפה שהוא יהיה, הוא יוכל לארגן את עצמו ביחס יפה וטוב לאחרים, הוא יכול לארגן קשר נכון בין בני אדם, הוא יכול להסביר להם במה תלויים היחסים טובים והתפתחות שלהם כולם, היפה, טובה, איך לוצאים מכל מקרה שבחיים דברים הנכונים והטובים ביותר, לנצל אבל לנצל לא לעצמו, אלא לכולם, ולכן זה, זה, זה הלימוד, זה החינוך, זה אנחנו, זה אנחנו, שאנחנו צריכים להעביר לו.
עכשיו כן, עכשיו נגיד אני כאימא, אני שמה לב למשל לתופעה מעניינת, שנניח שאני כבר מעבירה, העברתי את המשפחה שלי איזשהו תהליך, ובאמת אנחנו רגילים אפילו לקיים מין דיונים כאלה של שיחות משפחתיות, אבל אני שמה לב שהמתבגר שלי הוא קצת מתחיל להתרחק אפילו מהשיחות המשפחתיות. יש לו איזה נטייה עכשיו פתאום ככה יותר להסתגר קצת בחדר שלו, הוא בכלל מעדיף בכלל גם את החברים שלו קצת על פני המשפחה, זאת אומרת הוא מתחיל להשתנות ואפילו פחות רוצה כבר לשתף פעולה. השאלה היא, איזה יחס אני עכשיו נותנת למה שאני רואה מול העיניים, לשינוי הזה שאני רואה מול העיניים?
אני חושב שאנחנו צריכים בכל זאת מדי פעם לדבר, וכך להזמין אותו לא לשיחה, אלא שיספר. מה חושב על זה, ומה חושב על זה, ומה קורה שם, ומה קורה כאן, ואיך ולמה, ושזה יהיה איזשהו חלק הרגיל ביחסים בינינו, שכל אחד כך הוא נותן דוגמה למה שקורה לו, ואם הילד רגיל לזה, אני לא חושב שהוא יברח מזה רחוק, כי סך הכל יש לו מקום איפשהו יכול לשפוך את עצמו, ואולי לא כל, אולי לא כל כך לקבל תגובות, אמנם שאם רגיל לזה, אז ירצה שזה יקרה.
אם לא רגיל לזה, אז באמת זה קשה.
זה בעיה שהיא גם כן מופיעה לפני זה, לפני גיל ההתבגרות.
כן.
זאת אומרת, אנחנו חייבים לדבר בצורה כמה שיותר גלויה, להתייחס אליו כלשווה, וזה, כך זה...
זאת אומרת שאם אני עכשיו, למשל, באמת, אם אני הורה שהתחלתי לא מזמן את התהליך הזה, ואת הלמידה של הקורס הזה, וכבר אני במצב שיש לי הורה, שיש לי, סליחה, ילד מתבגר בבית, הוא לא היה רגיל לתהליך הזה של הדיונים, ואני עכשיו רוצה להכניס את זה לתוך הבית, זאת אומרת, אני כבר צריכה לצפות לזה שיהיה לי טיפה יותר קשה, כמובן, מאשר אם הייתי מתחילה בגיל צעיר יותר, אבל בכל זאת, האם יש איזה שהם טיפים או כלים שאני כן יכולה להיות איתו בתקשורת טובה ובונה?
אני לא יודע אם זה בני בית מסוגלים לזה ממש. כי אם לא היה קודם, סימן שאת לא מוכנה בעצמך. ולכן, מה את הולכת עכשיו לעשות אם את לא מוכנה? קודם כל צריכים חינוך הורים ואחר כך חינוך ילדים. ולכן כאן זה הבעיה, אלא אנחנו צריכים באיזו צורה לסובב סביבה, לעשות ככה, לעקוף את הילד באיזשהו מין אווירה כזאת, שהיא תייצב אותו, שהיא תיתן לו ערכים, שהיא תיתן לו אפשרויות, הזדמנויות, לדבר ולשוף משם ידיעות. זאת אומרת, הוא חייב בכל זאת להיות באיזושהי צורה קומוניקטיבית עם הסביבה הנכונה. אם זה לא ההורים ואם זה לא החברים, אז באיזושהי צורה אחרת. איך לעשות זאת? אנחנו עושים את זה, מנסים לעשות זאת, ואני מקווה שאנחנו נצליח עם הנוער, דרך החוגים. אני חושב שכאן אנחנו צריכים פשוט לפתח חוגים, ודרך מה שמעניין אותם, אם הם כבר נמצאים בכל מיני דחפים, בכל מיני דברים, אז אנחנו צריכים לארגן אותם הצורות שהם רוצים, אבל בצורות האלו כבר שאנחנו נביא אותם בכל זאת להתקשרות, להידברות, למשהו שזה יפתח אותם, ייתן להם פירוש הנכון לת כל מיני התרשמויות מה שיש להם. אני לא רואה צורה אחרת, אלא רק בניית הסביבה. וזה יכול להיות דרך הספורט, שאנחנו מושכים אותם כאילו לא דיבורים ולא משהו. ספורט, טיולים, הרפתקה, כל מיני דברים כאלו.
זה כן במסגרת משפחה. זה יכול להיות גם במסגרת משפחה. אני מחפשת, אני אגיד לך מה אני מחפשת, את ההבחנה באמת בין הסביבה שנגיד הנערים והנערות פחות או יותר בגיל שלו.
כן.
שנניח אני יכולה, אני יודעת מה, אולי נניח כמו תנועות נוער או משהו מהסוג הזה.
כן.
או שבאמת במסגרת המשפחתית. אז נגיד אם באמת יוצאים לטיור.
אני לא יודע, במסגרת משפחתית, אם את אומרת שלא היה קשר קודם ולא היינו כל כך מודעים והכל, ופתאום זה, אני מרגישה שהוא עצמאי ולא רוצה לשמוע ולא רוצה לדבר ומסתגר, אז אני לא חושב שאת יכולה להמשיך פתאום להתנהג נכון. שיהיה לך איזה כניסה לחיים שלו הפרטיים שעכשיו הוא מפתח. לא נראה לי שזה יקרה.
למרות שלמשל, אם אני מקשיבה עכשיו, כמו שהקשבתי לך למשל בתוכנית הקודמת, זה פתח לי מודעות. אני נעשיתי מודעת. אני אגיד לך למשל מה ההבדל בין לפני מה ששמעתי בתוכנית הקודמת למצב שלי עכשיו. קודם הרגשתי שאני מאבדת שליטה על המתבגר שלי.
כן.
ועכשיו אני התחלתי להבין שאני לא סתם מאבדת שליטה, זאת אומרת, יש פה איזה מקום של התרחקות שהיא טובה, שהיא בריאה, שהיא אפילו חלק מהתהליך ההתפתחותי הטבעי, וכל מה שאני צריכה לעשות זה לא להיוועל מזה שאני מאבדת שליטה והוא רוצה לרכוש עצמאות, אלא לראות איך אני עוזרת לו לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אז זה משהו שאם אני מקשיבה למספר מפגשים, אני בהחלט יכולה להיות במקום הזה.
אני
ודאי שהמושלם, ברור, השלמות
לא
זה
שם. לא שהמושלם, אני לא בטוח ש... אין לכם קיבל ניסיון, ואת רק שמעת תוכנית אחת. וכאן את צריכה להיות הכנה באמת טובה לזה, בעורי. אני לא בטוח שזה אפשרי. אבל נגיד.
בוא רגע, בדיוק. בוא נזרום רגע עם התהליך. דיברת על זה שהורים צריכים חינוך הורים.
כן.
שאם הם... יש להם ילדים והם לא למדו איך באמת להניח אותם, אז ודאי שלא יצא להם תוצאה טובה, אז אין מה להתפלא, אז צריך חינוך הורים.
כן.
יפה. מטרת השיחה הזאת שלנו היא בדיוק להיות חינוך הורים. אנחנו הורים, וחינוך הורים אפשר להלק אותו לכמה קטגוריות. אפשר, יכול להיות שיבואו אלינו אנשים ויגידו, אנחנו רוצים ללמוד מכם חינוך הורים, להבין איך להניח את הילדים שלנו, ועדיין אין לנו ילדים. לצורך העניין זוג צעיר, אפילו אולי נכנסה להיריון או משהו כזה, ורואים שעוד מעט יהיו ילדים. זה מקרה א'. עוד מקרה אפילו מוקדם לזה שעושים תהליך כלל חברתי, ומלמדים את כל בני האדם, אולי אפילו מגיל צעיר בעצמם, איך להיות הורים לעתיד לבוא, מה שנקרא. אבל מצב נוסף שהוא קורה היום במציאות, זה שבאים הורים שיש להם כבר ילדים בגילאים שונים, ומתוך המצוקה הם באים ואומרים, שלום, האם אתם יכולים ללמד אותנו איך להתמודד עם המציאות הזאת? וזה נקרא בשבילנו חינוך הורים, ובשבילם אנחנו בעצם מקיימים את השיחה הזאת עכשיו. זאת אומרת, מעבר לדברים שקורים מחוץ לבית של מערכות אחרות, שהן יותר חברתיות, סביבתיות, אנחנו רוצים בהחלט לתת מענה למצוקה מאוד מאוד גדולה, מאוד כואבת שיש היום להורים בהתמודדות עם הילדים. עכשיו, כשהם מרגישים שיש מצוקה, זה גם יכול להיות במגוון מצבים. יכול להיות שיש להם ילד מאוד קטן, בין שנתיים, שלוש. יכול להיות שהם כבר גדלו, בני שש, שבע, ובהחלט יכול להיות שיש להם במשפחה לפחות אחד שהוא גם בגיל ההתבגרות. לכן אנחנו מנסים להתמקד עכשיו בלהבין איך אנחנו לומדים לעבוד עם המתבגר או המתבגרת שלנו בבית. אז לכן כדאי שננסה בכל זאת את התובנות שעד עכשיו למדנו בשיחתנו הראשונה על גיל ההתבגרות, בעצם הבנו מה עובר בתוך הילד או הילדה שלנו כשהם מגיעים לגיל הזה, מה השינוי שקרה מתקופת הילדות לתקופת ההתבגרות. אחרי שאני חושב שבארנו את זה די טוב, ועכשיו אנחנו מרגישים מה קורה בנפש הצעיר הזה, ומבינים גם מה המטרה שלנו כהורים ביחס אליו, לאן אנחנו צריכים להוביל אותו. עכשיו הייתי רוצה שננסה לתרגם את זה לכלים מעשיים. אחרי שהרעיון ברור לנו, ודיברנו על זה שהוא בעצם יוצא כמו שחקן על במת תיאטרון החיים, ורוצה לומר לכולם, הנה אני, תראו אותי. וזאת כבר תהיה תוצאה של כל מה שעשינו איתו קודם. עכשיו אנחנו רוצים לפחות את זה למה זה אומר מבחינת דברים שכדאי לעשות ודברים שכדאי לא לעשות, ביחס אליו כשהוא נמצא בגיל ההתבגרות. מן הסתם, המעבר שלו מאותו ילד שכל הזמן אמרת כמו ספוגה, קולט, 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 למשהו אקטיבי שאומר, הנה אני, תראו אותי, מן הסתם הוא מצריך גם בתקשורת שלנו כהורים כלפיו שינויים והתאמות, כמו שהוא בעצמו השתנה. אז עכשיו אני חושב שהדגש שלנו צריך ללכת לכיוון הזה. מה זה אומר? התובנות שהבנו, מה הן אומרות בקשר המאוד מסוים של תקשורת בין ההורים אל אותו מתבגר או מתבגרת בבית. בוא נגיד ככה, האם יש דגשים לדברים שעכשיו מאוד לא כדאי לעשות ביחס אליו, שאולי קודם, שהוא היה קטן יותר, היה אפשר לעשות ועכשיו צריך להיזהר כדי לא לקלקל לו את הביטוי העצמי הזה? אולי קודם... נתחיל קודם כל מזה, מה צריך כבר לא לעשות? מה יכול עכשיו, כשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, שאנחנו נעשה ונטעה ונקלקל לו, נגביל אותו?
אני לא חושב שיש הבדל. אנחנו צריכים תמיד להתייחס לילד שהוא עצמאי ושיש לו דעה, אנחנו מכבדים את הדעה שלו, זה יכול להיות בגיל 3-4 וזה יכול להיות בגיל 13-14, זה ממש כך. הוא צריך להרגיש שאנחנו מתייחסים עליו כמו לאדם. ואומנם ששם אנחנו שומרים עליו יותר, אבל אנחנו מסבירים, זה מה שהתכוונתי בהסבר. אנחנו כל הזמן, בגיל הקטן הזה, מדברים עמו ומסבירים לו כל הדברים מה שאנחנו עושים, ואיך לא עושים ולמה עושים וכן הלאה. הוא לומד גם כן מאיתנו, מהתנהגות שלנו, מהסתכלות שלנו על החיים, הוא כל הזמן סופק. ואנחנו תמיד מתייחסים עליו כמו לייצור עצמאי. גם כן בגיל אפילו הקטן, אנחנו לא שמים אותו בכיס וזהו. אנחנו, הוא מרגיש, הוא מרגיש אפילו שהוא עוד לא יודע לדבר. הוא מרגיש עד כמה שאנחנו מתייחסים עליו בצורה שהוא קיים, שהוא חי, שהוא מוצר, מוצר מוגמר כאילו. ככה. זה חייב להיות בכל הדברים, אם לשמור על כבוד, על כבוד שלו כביכול. זה חובה, זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו, אם אנחנו כך מתייחסים כל הזמן, והוא מתחיל פתאום להסתגר ולהיות בחיים שלו ולא רוצה לדבר איתנו, אז קל לנו להיות איתו בכל הזמן, לשמור בקשר, אפילו שהתחיל איכשהו כאילו לסגור את עצמו, לא על הכל לדבר, לא ככה. אנחנו יכולים להכניס כאן את את הקשר שלנו הלאה. אני זוכר שהנה הייתי בגיל התבגרות, ואימא שלי כרופאת נשים שמטפלת בכל הבעיות האלה, היא דיברה איתי בכל, בעקיפין, על כל מיני מקרים כאילו שהיו לה בעבודה. עכשיו אני מבין שלא לא סתם מהעבודה, אמנם שמניסיון שלה. ודיברנו חופשי, לא התביישתי לפניה, ממש על כל דבר ודבר, שכאן אני אפילו לא רוצה כל כך לדבר עליהם. היא דיברה ככה שזה קורה לי בעבודה, וזה קורה ככה עם בני אדם, וזה וזה, ואני הייתי, ולא שתזהר, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות לא בסדר, יכול להיות משטרה, מחלות, בעיות, וכו' וכו'. שהייתי נגיד בגיל 14, 15. לא. היא דיברה בצורה אובייקטיבית, לא עליי, מכוון, אבל בצורה שזה באמת, וגם כן לא היה מורגש שזה מכוון עליי. אלה, כי היא הייתה רגילה לספר לי גם קודם וגם למשפחה על כל מה שהייתה נתקעת בעבודה. היא הייתה גם כן במחקר של כל מיני דברים, בעיות, עם עבודה סוציאלית יחד, עבדה. אז אני הייתי אומר שאני הייתי... ככה בעל ניסיון, כאילו, ממילים שלה, מכל מיני צורות, ואני חושב שמשך כל החיים זה ליווה אותי בהרבה ככה. אני עד היום לא יכול להתייחס בגסות לאישה, להרביץ אף פעם, להיזהר מה שיקרה, מה שיכול לקרות וכן הלאה, בקשרים עם גבר, בין גבר לאישה, כל מיני דברים. זה בכל זאת יש, היא הכניסה בי איזה יחס כאישן, אולי גם כן חוץ מרובת נשים, איזה יחס מיוחד, מסוים, לבנות גם כן, בגילאים ההם. ובשבילי זה היה לימוד מאוד קובע, כל הדברים. ואני זוכר איך אני התייחסתי לעומת כל החברים שלי, היה שוני גדול. ביחסים, איך אני הסתכלתי על זה ואיך הם הסתכלו על, על זה. ושהתנתקתי, נסעתי ללמוד מאות קילומטרים מהבית לאוניברסיטה בגיל 17, היה לי אולי חסר.
השיחות האלה?
לא השיחות, אלה ככה, כן, כאלו איזה התרשמויות, איזה דברים, היה לי חסר. שלא, שהייתי עצמאי בכל דבר, אבל בכל זאת לשמוע דעתם היה לי חסר. אז בכל זאת, אני אפילו יכול להגיד שבכמה מקרים שלא קיבלתי מהם נכונות להתנהגות הנכונה, טעיתי. למדתי על בשרי. אבל שוב אני אומר, זה מאוד תלוי, טוב, אז זה היה הורים וזה אולי היה מספיק. והיום אני בטוח שאנחנו צריכים לזה תמיכת הסביבה. חברה דומה וגדולה יותר, זאת אומרת, בגילאים יותר גדולים, או, וגם כן בגילאים האלו.
זאת אומרת, הסיבה העיקרית היא בגלל שהילדים שלנו היום נחשפים להרבה מאוד בעצם.
זה העולם, כן, העולם... וזה לא כל כך חשוב, נחשפים או לא נחשפים, אלא תמיד אדם צריך לקבל הדרכה. וזה שהם נחשפים יותר לכל מיני צורות, דרך הקשר וירטואלי או...
אינטרנט, מדיה, כן. תקשורת.
אז זה רק נותן לנו יותר עבודה.
בדיוק.
ודווקא אפשרויות הרבה יותר לעבוד על זה. הזדמנויות.
אמר לי מישהו שבגיל ההתבגרות, המתבגר או המתבגרת לפעמים נעשים ביחס לתקשורת עם ההורים כמו אילמים. לא מדברים.
כן, זה ברור.
למה ברור? למה בעצם פתאום...
כי יש להם עולם משלהם.
הם יותר כאילו מתבוננים פנימה?
אני, ההורים שלי, הם צריכים... מה רגיל היום בבית? בחינוך הרגיל. הילד צריך לקבל מה שמגיע לו מהבית, וחוץ מזה תעזבו אותי, נכון?
כן.
זהו. נו, אז מה? זה נקרא שהם אילמים?
אז איך...
יש לך אימא שלי, וזהו. אתם צריכים לספק לי את הכל, אם לא, אני אלך למשטרה. כן? הם מדברים בצורה מאוד כזאת, הם יודעים את הזכויות שלהם. אתם חייבים לספק לי את הכל, ואל תיכנסו לחיים הפרטיים שלי.
אוקיי, במציאות כזאת, אם אני רוצה כן. ללמוד,
כן.
אם אני רוצה לעבור תהליך של חינוך הורים, וזאת המציאות שבה אני, הייתה אני מתמודד, מה היית מלמד אותי בקורס של חינוך הורים? איך, מאיזה כלים אני ניגש למצב כזה?
זו בעיה.
זה אני יודע בעצמי, שזה באתי לקורס.
לא, זה בעיה שלנו, כי אנשים שרוצים לחנך את הקהל, אז לתפוס אותם באמצע שנותיו, אתה יודע, זה לא פשוט.
כן, אבל לקורס הורים, זה מה שאמרתי קודם, קורס הורים יבואו אליו הורים, שיש להם כבר ילדים. אז השאלה איזה דגשים אנחנו יכולים להתחיל ככה לתת להם, למציאות כזאת. נגיד הילד אילם, הילד נעשה אילם, לא מדבר איתי.
קודם כל אולי להבין למה הוא נעשה אליהם.
לא, אז זה חיים משלהם, יש אלף ואחת סיבות, הגיל עצמו מדבר. זה שהוא רוצה לגדול, כבר מעמיד אותו במצב שהוא מבודד ממך. זהו, אני בשלי.
הוא מתחיל להציב גבולות משל עצמו.
כן, זה החדר שלי, וזה דברים שלי, ואתם לא תיכנסו, אני סוגר את החדר, ואתם לא, זהו. וככה הוא עושה. אלה... אני חושב שאנחנו צריכים ללמד את ההורים, להכין אותם טוב לשיחה עם הילד המתבגר. ואני חושב שזה יכול להיות אולי צריכים לראות בכל מצב, אבל בדרך כלל זה יכול להיות טוב. ילדה דווקא עם אבא יכול להיות, ובן עם אמא.
למה?
כי בעצם זה הבעיה העיקרית ביניהם, היחס בין המינים.
אתה יכול להרחיב פה?
וכאן האבא יכול לדבר מצד כלפי הילדה המתבגרת, מצד הזכרים, ואימא מצד הנקיבות. כן? ולהתלבש, כי אם אימא מדברת מצד הבנות, ומסבירה לילד, האופי של הבנות, הגישה שלהם, היחס שלהם וכל האופי, אז ילד שומע ממנה, מפני שהוא מבין שהיא בעצם מעבירה לו מידה נכונה למה שהוא נתקע. שיותר נכון יקרא את המציאות, יבין את המציאות. כי יש לו בעצם, הבעיה העיקרית זה בין המינים. מה שאם כן, הפוך זה עם הבת. וזה בחלק מהמקרים, ויכול להיות בחלק מהמקרים ההפך. ובחלק מהמקרים יכול להיות שאבא ואמא יחד מדברים עם הבן או בת. אבל צריכים אנחנו כאן להיכנס למצב שלהם ולעזור להם למצוא קומוניקציה איתנו, קשר איתנו, הידברות איתנו, כמו שהוא נמצא בין החברים שלהם וחברות שלהם.
מה? איך אני עושה? מה? להיכנס?
אנחנו צריכים...
אנחנו ההורים?
כן. אנחנו צריכים להתקרב לשיחה עם הבן או בת, בצורה כזאת שהם הרגישו בנו חברים שלהם, שאיתם הם נמצאים באיזה חברה שלהם.
איך אני עושה את זה?
אבל אנחנו יכולים להיות הנאמנים שלהם. אנחנו יכולים להיות לא רק חברים נאמנים, אנחנו יכולים להסביר לילד או לילדה את הדחפים, את המצב, לנתח כל סיטואציה, כל מקרה. אנחנו יכולים ככה לגשש, כן, בכל הדברים האלה פנימיים, כן, למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה הוא מתייחס ולמה היא. זאת אומרת, אנחנו נכנסים כאן לפסיכולוגיה אגואיסטית פשוטה של בני אדם, נוער, כן, שרוצה להצליח, להרוויח, לשלוט, מתוך קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, שליטה וכן הלאה. ובזה אנחנו מבררים את המצב, בלי לפגוע באף אחד, כן, גם בו בילד וגם בכל החברים שלו, אלה רק מבררים הטבע, להביא אותו לצורה כמה שיותר אובייקטיבית, לראייה על עצמו ועל האחרים.
מה זה בלי לפגוע?
זאת אומרת, אנחנו רוצים בסופו של דבר שהוא יראה את היד, הטבע שנמצא בכולם, ואיך הם כך מתנהגים. ממש כבובה שבתוכה, ככה היד של הטבע עושה כל מיני פעולות. על ידי הורמונים, על ידי כל מיני בירורים, על ידי זה שפתאום מתגלה איזו תכונה זאת או אחרת, ובהתאם לטבע האדם איך אפשר ללחוץ עליו בצורה דרך זה או דרך זה, ושוב, זה מאוד חשוב שהם יהיו בעלי בירור, שבבירור הזה הם יוכלו לא להיות ברגשות בלבד, אלא גם כן מחוץ לרגשות, בהבנה למה כל דבר כך קורה.
מה זאת אומרת?
נו, שאני אוכל לפתח את העניין. בוא נגיד כך, המורה בבית ספר, מורה, כן? נותנת להם בשיעור לספר על היחסים בין X, Y, Z וכו' וכו' כאלו אנשים, כן? ולא רק לספר, לספר איזה סיפור, ואחר כך תחת הסיפור לנתח אותו, למה הוא עשה כך, ולמה הוא חושב כך, ולמה הוא קיבל תגובה כזאת ממישהו כך וכך. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהם יבינו למה אנשים כך מתנהגים, וגם על עצמם. עד כמה שזה יהיה סובייקטיבי.
לא הבנתי. על עצמם?
וגם על עצמם שיכתבו. למה הם, אמנם שהם לא כותבים שזה אני, נגיד איזה וואי, כן, שזה אני. אלה כותבים, הם בצורה כאילו זה לא קורה איתנו. איזה סיפור, רומן אני כותב על מישהו, משהו. אבל בכל זאת הרומן פסיכולוגי, שאנחנו מנסים את זה לעשות. ואחר כך אנחנו מסבירים בכיתה, כאיזשהו מקרים, כן? זהו. ואז אנחנו כולם דנים, מביאים את הכיתה לדיבור. ואז מתוך, מאף אחד לא נוגעים, באף אחד לא מצביעים. אבל אנחנו נעשים בפנים בעלי בירור. כן? כוח אנליטי שמתחיל ממש להיבנות בי. שאני הופך להיות איזה מברר, חוקר, כן? איזה פסיכולוג. שאני רואה את הצורה החיצונה ויכול אחריה לראות מהם הסיבות, כמו איזה חוקר ממש, כן? שרלוק הולמס נגיד, כן? או פוארו, לא חשוב שם מי היה, מי היו שם כאלה דמויות. בסדר? ואז אנחנו מביאים אותם ל... בואו נכתוב כזה סיפור. יפה, איזה דרמה שקורה, ולמה זה קרה, ומישהו סיבב למישהו משהו ככה, וזהו. זה מסקרן אותם בכתיבה כזאת, ומכניס אותם להבנה עמוקה בדחפים, ביחסים, בסיבות למה שקורה מבחוץ. הם יכולים להיות כל אחד אקספרט ממש המומחה לעצמו גם כן. למה זה לי קורה? כל אחד מתחיל להתחלק לשניים. הדחפים הטבעיים שבי וההתנהגות שלי כתוצאה מזה.
מה? מה שני החלקים? כתוצאה מכל זה, זה המטרה שלך בעצם?
כן.
אז בואו תסביר.
שאדם יראה את עצמו שזה הטבע שלי ולכן כך אני מתנהג. וזה הטבע שלי, ולכן כך אני קולט מבחוץ. זאת אומרת, אני נמצא כבר דו-שכבתי. הטבע פנימי וההתנהגות שלי החיצונה. עכשיו, איך אני יכול, אם כך, להתחיל לשנות את ההתנהגות שלי כלפי כולם, איך שאני רוצה, כן? אז אני צריך ביני... ובין הטבע שלי ובין ההתנהגות שלי, לעשות כאן איזה התאמה, איזה מין מכשיר מיוחד. זאת אומרת, איך אני אעשה את זה? אז אני צריך לשלוט על הטבע שלי, להבין מה בי טוב ומה בי רע, איזה דברים כדאי לשנות, שההתנהגות שלי תהיה אחרת, רצויה יותר. וכך כבר אני הופך להיות ממש אדם, לא הבהמה, הבהמה מתנהגת לפי הדחפים שלה, לפי הטבע. מה שלוחץ, מבצע. רק פחד מחזיק אותה, אבל בצורה ישירה. האדם מחשב את עצמו כלפי האחרים, ורואה מה לטובה ומה לרעה לו. קודם שיהיה בזה, בצורה אגואיסטית. קודם. אחר כך אנחנו נעמיד לפניו מטרות יותר גדולות. אבל הוא כבר ידע למען המטרה ההיא, אולי מטרה די מופשטת, רוחנית. כן? הוא יהיה מסוגל להבין מה הוא צריך לעשות עם עצמו כדי להשיגה.
בוא ניכנס רגע מצד שני. ניכנס לצד של המתבגר בעצמו.
כן.
נסתכל על הדבר הזה מעצמו. אם אני הבנתי נכון, יש פה תרגיל שאומר ככה, בוא נמציא סיפור, תמציא אפילו אתה מתבגר, תמציא סיפור על יחסים בין אנשים, יכול להיות שזה אפילו משהו שבעצם קורה לך בחיים, אבל לא חשוב. תמציא סיפור, העיקר שתהיה במערכת יחסים בין אנשים ונתחיל לנתח אותו.
כן.
נתחיל להבין כל אחד מהדמויות, למה היא עשתה מה שהיא עשתה, מה הניע אותה, מה היה הדחפים שלה, מה היה ההתנהגות שלה, לאן זה הוביל אותה וכן הלאה. כן. מזה אנחנו נפתח יכולת לבקר, לבקר בעצם גם את עצמנו מהצד.
קודם כל סיפור.
כן. סיפור.
היא מתנהגת כך וכך בגלל שהיא רוצה תשומת לב ממנו, ובגלל שהחברות שלה כך וכך, וחברים שלו אולי כך וכך, לא כרגיל מה שיש בכל החברה, במה שהם עוסקים, חוץ מזה בכלום. כן? Mm-hmm. זהו. אז קודם כל הסיפור בעצמו.
כן.
אחר כך, אחרי הסיפור שאתה כותב, התסריט מה שנראה לעין, תכתוב לעכשיו הדחפים, מה שכל אחד מהם חושב, שזה נובע מאופי של כל אחד, כן? ומיחסים המשניים ביניהם. כן? הרי לא הסיפור בלבד. יש כאן עוד יחסים שהם נמצאים ככה, מה שבדרך כלל אז מתגלה בתוך רומן.
כן.
שזה קורה בגלל ששם היו עוד יחסים ביניהם כאלו וכאלו וכאלו. כן, זהו. עכשיו, סגרת את הסיפור גם בצורה איך שזה קורה, ואיך שזה קורה אחרי זה הבירור שלך, פנימי יותר, היחסים בין בני אדם. עכשיו, תסתכל אתה מעצמך, שזה נראה לי, למה זה נראה לי ככה?
זה שלב שלישי.
כן, תכתוב, בגלל שאני מתייחס אליהם יפה ואליהם לא כל כך, וזה נראה לי כך וזה נראה לי ככה. למה זה נראה לי כך ולא כך? עכשיו אתה גם כן צריך לכתוב שהתכונות האלה יותר טובות והתכונות האלה רעות, והוא היה חבר שלי והוא עשה לי פעם טוב והיא הייתה תמיד מזלזלת בי, ואני בעצם מתעניין בחברה שלה, אבל היא מסיתה בינינו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, תכתוב את הדברים משלך, וזה כאלה בוליטים, כן? סיפור עצמו, מה שנראה לך אחרי סיפור היחסים בין כולם, איך אתה מסתכל על זה, כן, מהתכונות שלך, ומתוך זה אתה מגיע לסך הכל, עכשיו בירור, מה קורה באמת, איך אתה יודע מה קורה באמת, מבירור של כל הנקודות האלו, אתה יכול עכשיו להיות, איך להגיד, די אובייקטיבי, שמה שקורה בשטח, כן? ואחר כך, איך אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה לסיום הטוב. או אנחנו נהנים מזה שאנחנו נמצאים בכל מיני כאלו חיכוכים. ומה יש בתענוג הזה שאנחנו כל הזמן, כל הזמן צריכים לבשל אותו. ואם לא קורה שום דבר, אנחנו כאילו מרגישים את חיות החיים. כן? זאת אומרת, כאן אנחנו מתחילים כבר לדבר על הכללות הגיל שלנו. למה אכפת לנו כל הזמן להיות בסערה הזאת? כי בזה אנחנו מרגישים את החיים. כן? זהו. אז מה אם כך אנחנו יכולים לעשות עם החיים האלו? להמשיך אותם. להמשיך אותם. לא לעשות מהם כלום. כרגיל הכל נמשך. רק אנחנו עכשיו עושים כל הזמן שיעורים האלו. זאת אומרת, כל הזמן בודקים מי אנחנו, מה אנחנו, איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו פועלים, מה מניע אותנו, איך בדיוק אנחנו, האם יכולים להגיע לפתרונות כאלו וכאלו, איך אנחנו, איך אנחנו נהנים מהסיפור הזה, מה היה הנאה לראות אותו שאני דחיתי אותו ואותו אני דרכתי ואותה אני זלזלתי בה, איזה תענוג שכולם רואים, איך אני עשיתי לה את זה וכן הלאה. זאת אומרת, מאיפה אנחנו מתחילים לרדת לערכים, ממה אני נהנה וממה אני סובל. ולאט לאט על ידי זה מתחיל להיווצר בי יחס חדש למה שאני רוצה להשיג. סך הכל שליטה ולא יותר. ומתוך זה שאדם מתחיל להכיר בזה, כבר הוא מתחיל להשתנות. כבר הוא מתחיל להשתנות. זאת אומרת, בחיים האלו, השנים האלו של ההתבגרות, אנחנו צריכים לנצל אותם, לבנות בתוך האדם מערכת הבירור. כי אחר כך זה לא אכפת, לא אחר כך זה לתפוס אותו בגיל אחרי 20, עם כל הדברים האלה, זה כבר לא... הוא כבר עייף מהחיים. הוא כבר יודע, כבר לא אכפת, זה לא חשוב. אלו השנים שבוער לו יחס בין כולם, שהוא נמצא בהם, וזה העיקר בשבילו החיים, חברה הזאת של אלו שמתבגרים. זה הזמן שאנחנו חייבים לבנות בו מערכת שלמה של הבירור, בירור הטבע האדם.
יש לי שאלה.
כן.
אם אנחנו עושים את זה בבית, אמרת שבבית יש דברים
ש... אני לא חושב שאנחנו מסוגלים. זה בתנאי שאנחנו מכינים הורים בצורה באמת טובה.
זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. רגע, שנייה, עוד שנייה.
זה סדרות, טלוויזיוניות, משהו.
לא חשוב איך נגיע לתוצאה. אני הורה, לצורך העניין, אני והיא מייצגים הורים שיש לנו מתבגרים, ואנחנו מאוד מאוד רוצים ללמוד לצורך העניין. בסדר, אז בוא נניח את זה כהנחת יסוד, כדי שלא תבלבל לנו את הדיון. יש לנו רצון ללמוד איך להיות הורים, ויש לנו במשפחה גם ילד מתבגר, וזה מה שרציתי לשאול, איך זה מקרין על הילדים האחרים. אז נגיד שאת התרגול של היום אנחנו רוצים לעשות, את הסיפור, אם יש בו ארבעה שלבים בעצם, קודם כל סיפור.
לא, אם יש בבית כמה ילדים,
זה השאלה שלי.
סליחה.
לא, זה מה שרציתי לדייק.
אז אתה צריך כאן לעשות טיפול בילדים, איך להתייחס אחד לשני, זה כבר משהו אחר לגמרי. אז אתה צריך בעצם להסביר לילד הגדול מה מצבו של ילד הקטן ואיך אנחנו מתייחסים אליו, שאנחנו ניקח את הגדול כהורה השלישי, כשותף, ושהוא ידע איך אנחנו מתייחסים לקטן ואיך אנחנו בונים אותו, איך אנחנו מסבירים לו. הוא צריך לדעת את הדברים האלה, הוא צריך להיות ממש כשותף שלנו, הוא צריך כך להתייחס לקטן כמונו.
בוא נעשה רגע איזה סדר ככה שיהיה ברור.
נגיד יש בין 3-4, ויש בין 13-14, אז הוא צריך לדעת שיטת החינוך שלנו כלפי הקטן.
אז אם נגיד, נניח נסתכל על זה ככה, קודם בעצם, כל מה שהסברת לנו קודם, זה היחס שלי בוגר ביני לבין החברים שלי, שהם קבוצה של אנשים שהם שווים לי. כן, כל המתבגרים, נגיד אני והחברים שלי,
כן.
ועכשיו אתה אומר,
יש... וגם הורים נכנסים
וגם
לזה,
וגם הורים בפנים,
ורוצים להיות כמו החברים שלי, ונכנסים ומדברים איתי בקוד...
בגובה עיניים.
כן, ויכול להיות שניים, ויכול להיות רק אחד מהם,
כן.
יכול להיות ממין השני, דיברנו על זה,
כן.
אבל אם יש לנו עוד ילד במשפחה, אז אנחנו לא רק ההורים מטפלים בו, כי ילד הקטן הוא מסתכל על הגדול כמו על האלוקים, זה בשבילו...
נכון, לוקח ממנו דוגמה...
זהו, אז אנחנו כאן צריכים להסביר לגדול כל הדברים האלה. מה אנחנו צריכים לעשות בקטן כדי שיגדל נכון, ואיזה צורות אנחנו צריכים לתת לו, דוגמאות, דיבורים, מסבירים כל הזמן, שהוא לפי זה יתקדם נכון, ואנחנו סומכים על הגדול שהוא באמת ייקח את המשימה הזאת שמוטלת עליו ממש, כן? ויהיה כדוגמה נכונה לקטן, וייתן הסברים לקטן, והתייחס אליו בצורה בוגרת.
מה זה ייתן לו דרך אגב לגדול?
מה?
מה האינטרס של הגדול? לנו כהורים מובן מה האינטרס. יהיה איתנו שותף שלישי בחינוך הקטן. בוא נסתכל מצד הגדול. מה זה יקנה לגדול? האם זה ייתן לו משהו בחיים?
אחריות, בגרות. אנחנו מיוחסים לו חשיבות גדולה. אנחנו מתייחסים אליו כשותף.
איך זה קשור לזה שהוא רוצה להתחיל להביע את האישיות שלו?
אבל כלפי הקטן אין לו אישיות משלו. זה הוא רוצה לדומים לו לעשות זאת. בכיתה שם או באיזה מקום.
אוקיי.
לא לקטן.
זה מרגיש לי כאילו במבט כאילו של, נגיד עכשיו אני המתבגר, אז כאילו יש לי כל הזמן צד שמתקדם קדימה ולומד ומבטא את עצמי, וצד כלפי מטה שאני מסתכל, ושם אני כאילו...
אתה עושה ממנו ממש גדול.
זאת אומרת, אני...
אחראי עוד יותר חשוב ממך. אתה מבקש ממנו, תעשה כך וכך כלפיו, כי הוא ממך לומד. נגיד, אתה תשב ותאכל ככה וככה במטבח, איתנו יחד. והוא ילמד ממך, תראה איך שהוא יסתכל עליך, עלינו לא יסתכל. זאת אומרת, אנחנו מייחסים לו דמות שממנו לוקחים דוגמה, ואנחנו מבקשים את זה ממנו.
למה שהוא ירצה?
כי אנחנו מייחסים לו חשיבות.
מה זה?
מכבדים אותו.
נגיד שאתה אבא שלי ואני המתבגר, מה זאת אומרת אתה מייחס לי חשיבות? בפועל, מה אתה עושה?
אני מדבר איתך על זה. אני מדבר איתך על זה. אתה כבר נמצא בגיל שאתה יכול לשמוע ולהבין. ואני אומר שהקטן לומד ממך. אנחנו מבקשים, אבא ואמא מבקשים ממך, תעשה כלפיו כאלו וכאלו פעולות. שהוא ידע שכך וכך עושים. כי ממך הוא לוקח ממש מה שאתה כך הוא רוצה להיות.
זה נכון.
זהו.
זה כאילו שמצד אחד המתבגר הוא התלמיד, ומצד שני הוא המורה. כאילו יש לו את שני הכיוונים האלו כל הזמן.
אנחנו לא מתייחסים אליו כלי תלמיד שלנו.
לא לשלנו, של החיים.
של החיים, גם כן לא. אנחנו צריכים לדבר איתו בגובה העיניים, אף פעם לא יותר בהתנסות או משהו, לא, בגובה העיניים, ולהסביר לא רק איך אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלו. כמו החברים שלו, שהיו נגיד גם כן מחליפים איתו דעות והתפעלויות התרגשויות.
בוא נדבר רגע על זה כמו החברים שלו, זה כבר פעם שנייה שאתה מדגיש את זה, שההורים ביחסם למתבגר צריכים להיות כמו, הוא צריך להרגיש שהם כמו, אמרת קודם, כן. הוא צריך להרגיש שאתם כמו חברים שלו, אבל אתם חברים נאמנים,
כן.
וגם אתם מבינים טוב טוב את החיים. ולכן כדאי להשתמש במה שיש בכם, זה יעזור לו להצליח בחיים. זאת אומרת, יש פה תועלת מאוד מאוד ברורה. איך אתה מביא אותו להרגשה הזאת? לא בצורה גסה, אתה יודע, כאילו אתה איש מחירות, ואתה בא למכור לו את עצמך. מה אני יכול לעשות כדי שהוא ירגיש אותי ככזה? אתה רוצה שהוא ירגיש אותך ככזה, נכון? כחבר, נאמן וחכם. אז יש ממך תועלת. בוא נגיד, אם היית באמת חבר, והיית באמת נאמן, והיית באמת חכם, בטוח שהיית החבר הכי טוב שלי. כי היית תורם לי הכי הרבה בחיים. איך כהורים אני מביא אותו לתוצאה רגשית כזאת?
אתה יודע מה? כנס אליו לחדר שהוא לא רוצה לדבר איתכם.
כן.
ככה, סגר את עצמו, יש לו משלו והכל.
כן.
כנס אליו לחדר ותגיד, אני רוצה להתייעץ אתך. יש לי כאלו וכאלו יחסים, יש לי כאלו וכאלו מקרים. מה אתה ממליץ? ותספר לו על משהו שיש בך ובין שם... מישהו או מישהי או ככה או ככה, כאלה דברים, מה אתה חושב? למה הם עושים כך? למה הם חושבים כך? מה אתה ממליץ לעשות? מה כדאי לנו לעשות? גם לך אולי בזה, פתאום אתה מדבר על השכנים או על משהו. תכניס אותו לסיפור קצת משותף, או מה שקורה לך בעבודה, או משהו. תכניס אותו כשותף, כממש יועץ. שהתחיל לחשוב לכיוון הפתרון של הדברים שלא שייכים לו כל כך אולי. אבל בכל זאת אתה מייחס לו חשיבות, ובזה שאתה איכשהו דורש ממנו ביקורת, בירור, על דברים שלא שייכים לו. אבל בכל זאת הוא כבר מתחיל לראות שזה חשוב, כי בזה מתייחסים עליי כלי גדול, אפילו שהדעה שלי היא חשובה. אם אני הולך ומברר את הדברים האלו בחיים, כבר זה מעורר בו יחס אחר לחיים, לא סתם להיות בין המצבים, אלא לראות אותם בפנים יותר. קנאת, אהבה, כבוד, שליטה, תשחק בזה.
איך לצהק?
בזה שאתה מעורר אותו, לעזור, להשתתף בזה, להביע דעתו. אבל לא סתם להביע דעתו, ככה הייתי עושה. זהו. לא. למה ואיך? אתה הולך עכשיו בספיקות, בבירונים, אולי זה כך, אולי זה אחרת, מאיפה זה נובע, אולי, אבל אולי הם יעשו ככה ואנחנו ככה, והם אולי חושבים כך ואנחנו כך. אתה מכניס אותו מצורה שטחית של קיום החיים לקצת יותר פנימי.
זאת אומרת, יש פה טכניקה, נתת
טכניקה
פה כאילו,
טכניקה
של
היום...
להפוך אותו באמת ליועץ ולמישהו שבאמת אתה מתחשב בדעתו, ואני אפילו יכולה להיזכר במקרה אחד שפעם עשיתי את זה, במקרה, בלי לחשוב יותר מדי. אני זוכרת שהפתרון שקיבלתי היה מאוד מפתיע, ומשהו שאני כבוגרת לא יכולתי אפילו לחשוב עליו. זאת אומרת, יש פה איזושהי... אני מרגישה שנתת לי כאילו מפתח, גישה, כניסה לתקשורת עם המתבגר. זאת אומרת, כן. בזה שאתה הופך אותו לאדם שאתה מתייעץ איתו, שאתה חושב איתו ביחד, אתה עושה כמה פעולות. קודם כל, אתה נותן לו להרגיש באמת חשוב ושדעתו משמעותית. שתיים, אתה באמת מאפשר לו לפתח צורת חשיבה ככה מכל מיני זוויות, ושזה לא נוגע בו באופן אישי.
ממש כך.
כן. זה ממש מפתח כניסה לחדר שלו, כמו שאמרת קודם.
עכשיו, בוא נגיד שאני התגשת קודם שבין ההורים למתבגרים יכולות להיות כמה גוונים של אינטראקציות. יש אינטראקציה של, למשל, דיברת על אבא מול הבת. אז נגיד שאני אבא ויש לי בת מתבגרת. מה אני עושה איתה? באינטראקציה בינינו המיוחדת הזאת. מה אני צריך לעשות? אמרת שהמטרה של זה זה שהיא תכיר את ה... אני בעצם, למה שלחת את האבא אל הבת ואת האמא אל הבן? כדי שהם יתחילו להכיר את המין הנגדי, שזה בעצם העניין המרכזי בגיל ההתבגרות. אוקיי, אז איך אני מיישם את זה? אני האבא, יש לי...
בלי זלזול, אבל אם אמא שלי סיפרה לי על אופי של נשים, בנות, בחורות, אז דיברתי איתה על זה שלא הרגשתי ממנה שהיא מזלזלת.
במה?
נו, בדרך כלל, מה הבנות האלה, ככה, ככה, זה לא בזלזול, חס ושלום, ולא באיזה, בזה שאלה סיפרה לי על זה בצורה מאוד אובייקטיבית. מאוד אובייקטיבית. אני זוכר פעם אחת התנהגתי בצורה ככה, יותר מדי בהתרגשות, יותר מדי בזה, אז היא אמרה לי, אתה יודע איך להיות בחור אמיתי, משהו ככה...
גבר.
גבר, כן. ואני זוכר זה מאוד ככה פעל עליי. זאת אומרת, שהיא דיברה בתור בחורה כאילו, שאומרת לי, ככה, תהיה אחר לגמרי, יותר החליטי, יותר... אני הרגשתי מההורים שלי חברים, במובן מסוים. ממש.
לא, הפוטנציאל ברור, זה הברקה. אין ספק שזה הברקה, אבל עכשיו אני אומר, אוקיי, אני רוצה ליישם את זה. רק אני נבוך, כי אני לא יודע מה לעשות. יש לי בת מתבגרת, אני האבא. אני גבר, אני זכר, היא נקבה.
לא.
איך אני... בוא נחזור לאותו דלת, קודם נתת לי תרגיל איך תיכנס אליו להדר ותתייעץ איתו על דברים. זה היה כללי, ועכשיו אני רוצה לדייק את התרגיל הזה ספציפית לזה. אני כאבא בא אליה להדר לבת, כשהמטרה שלי זה לתת לה את התחושה, או להקנות לה ידיעות שיעזרו לה בחיים. אמרת שזה הדבר המרכזי.
ככה זה פתאום, אני לא יודע איך זה קורה. זה צריך להיות איזה מקרה, איזה סיבה, איזה מגע רגשית באיזה, על סמך משהו.
לא חסר, יש כל הזמן.
ואז אתה מתחיל פשוט לדבר איתה כמו, לא כמו אבא. בהבנה, שאתה מבין אותה, מרגיש אותה ומשתתף בחיים שלה. שחיים הם לא קלים, שחיים הם כל הזמן בבירורים, שדחפים פנימיים כל הזמן רוצים שהיא תעלה יותר ויותר, וכולם רוצים להוריד אותה יותר ויותר. ככה זה בחברה האנושית, שם זה כל התחרות הזאת. ואז אתה מסביר שזה האופי הכללי של החברה, וככה זה צורת היחסים בין בני אדם, וכל אחד ואחד נמצא בלחצים, ונמצא בכאלו מצבים שאם הוא לא, אם אדם לא מחלק את עצמו לחכם פנימי, קודם כל, שמבין ומרגיש ויודע, הטבע האדם, טבע של עצמו וטבע של האחרים, ונעשה החוקר, נעשה המומחה למה שקורה, אז קשה לו מאוד, כי הוא כל הזמן נמצא מכל הצדדים, הוא מקבל כל מיני השפעות, ואז נמצא בבלבולים וממש לא יודע מה לעשות. אלה העיקר לאדם גם כן ללמוד את הפסיכולוגיה, את ההתנהגותית. מי הוא, מה הוא, איך האחרים, מה הם חושבים, למה הם חושבים כך. אתה מבין? אני זוכר שכל הסיפור הזה על הגנים והורמונים והדחפים פנימיים האלו שבאים כתוצאה מזה, בגיל ההתבגרות זה במיוחד, זה הכל מתוך ההתפתחות ההורמונלית שבגיל הזה קורה. זה הכל קורה. אז ההסבר הזה שקיבלתי, זה עזר לי מאוד. עזר לי מאוד. אני הייתי, באמת הייתי מסתכל על האחרים כקצת יותר חכם. הרגשתי את עצמי יותר חכם. אולי לא הייתי, אבל הרגשתי את עצמי יותר חכם. הייתי מסתכל עליהם ככה קצת מהצד. שהם, ואני ככה קצת יותר. זה נתן לי, אמנם שלא נקלט אולי כל כך, אבל זה נתן לי איזשהו מין הסתכלות מהצד. לא הייתי מעורב מעל האוזניים, מעל הראש, בכל הסבך הזה.
אני כהורי, זה המטרה שלי, להביא את הילד המתבגר שלי למצב שקצת יותר חכם, שירגיש אפילו, כמו שאתה אומר, לא חשוב מה הוא יהיה, שירגיש קצת יותר חכם, שירגיש קצת מתבונן מהצד.
לא, 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 זה כתוצאה.
זה יקרה.
אבל יקרה מפני שהוא כל הזמן הסתכל גם כן מעיניים הפנימיות על הדבר. למה הם כך מתנהגים? למה הם כל כך חושבים? מה קורה להם? וכן הלאה. הוא כבר יראה אחרי התיאטרון הזה הכוחות שמפעילים אותם. ובלי זה קשה לאדם בחיים.
עוד פעם אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה, יש עוד המון המון דברים שקשורים לגיל הזה, גיל ההתבגרות, נעבור עליהם בטח בשיחות הבאות. בכל זאת הייתי רוצה, אם תוכל לסכם, הנושא שלנו בדיון הזה היה איך ההורים, באיזה זווית, באיזה כיוונון פנימי שלהם כהורים, הם צריכים לגשת לתקשורת עם המתבגרים בבית.
תקשורת יכולה להיות רק בקומה שווה. היא לא יכולה להיות ממעלה למטה והפוך. רק בקומה שווה. איך האמא משחקת עם הקטנצ'יק, זהו. כך אנחנו צריכים בכל הגילאים, ובכלל עם כל בני אדם, להיות בקומה שווה. זהו. אני בא למישהו הגדול ביותר, אם אני רוצה להיות איתו בקשר, אני חייב להעלות את עצמי לגובה שלו. שאני בא כמבקש, מלמטה והכל, לא בטוח שזה יוצא משהו. שאני עושה את עצמי בגובה שלו, דווקא, לא בצורה שאני ככה בחוצבה מגיע, אבל שאני מראה לו שאני בגובה שלו, אני בדרך כלל יכול לזכות לתשובה הנכונה.
וכלפי המתבגרים?
וכלפי המתבגרים אנחנו חייבים להיות כמוהם. להבין ולהרגיש ולתפוס את הרגע, שאני אומר כאן כמה מילים, שם כמה מילים, שהוא עובר, לא רוצה לשמוע, ככה לידי ממש בורח לחדר שלו. אני ככה קצת פה ושם מטפטף לו, שהוא פתאום רואה שאני מבין את המצבים שלו, שאני מרגיש אותו, וגם כן שאני יכול להוסיף משהו. ובצורה כזאת, לאט לאט, נכנס לקשר. טוב, אנחנו מדברים על דברים שהם באמצע פתאום קורים. לא בתהליך שאנחנו לוקחים את ההורים עוד לפני שיש להם ילדים. זוג הצעיר ומתחיל לטפל בו, אפילו עוד לפני זה, כמה שאפשר. צריכים תיקונים.
כן. תודה רבה רבה לך, הזמן נגמר, היינו ממשיכים עוד שעות, אבל אי אפשר. תודה רב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. נתקשר בקומה שווה, זה כל הסוד. חיים חדשים, כל טוב.